שלום, and welcome to סרטים להשכרה, by אבן.
אני שקד.
כן, ברוך הבא לפודקאסט שלנו, אנחנו בפרק 5 כבר, פרק 5, מעמד מרגש.
וזה גם הפרק הראשון שלנו לשנת 2021. באמת, כולם מדברים על זה, אבל שנת 2020 הייתה שנה ממש קשה, בגלל זה חשבנו... ככה, מה לעשות, איזה סרט לבחור לפרק הראשון של 2021 כדי להתחיל את השנה באמת באווירה טובה כזאת, ואמרנו, מי הבמאי כאילו שלוקח את התקופות הכי קשות ונותן לך להרגיש חם בלב וטוב בסופו של דבר, וחשבנו על סטיבן ספילברג, אז היום אנחנו הולכים לדבר על רשימת שינדלר. היום אנחנו נדבר על Catch Me If You Can משנת 2002. ייי. שזה לא, זה לא הסרט הראשון שאנשים חושבים עליו כשחושבים על ספילברג.
כן, כן, זה... תשמע, זה רק מראה על כמה גאון הוא כבמאי, אם הוא עשה סרט כזה מצוין. גם אני לא חושב על הסרט, זה לא הסרט הראשון שעולה לי כשאני חושב על ספילברג. אז אני חושב שזה חתיכת דבר שכאילו... אני החלום שלי לעשות אי פעם משהו שיהיה קרוב לזה ברמת האיכות, ברמת הסיפור, ברמת ההגשה, אתה יודע. אז אם הוא מצליח לעשות סרט כזה, והוא אפילו לא בטופ 5 כאילו של סרטים שהייתי חושב עליהם, אי אפשר כשאני חושב על ספילברג, זה רק מראה כמה יוצר מכונן.
אבל זה גם, קודם כל אני מאוד מסכים איתך, אבל זה גם תקופה כזאת שבה זה קצת יותר מעשור שבו ספילברג... לוקח את הקהל שלו ואת כל האנשים וכל המבקרים וכל ההווה הקולנוע באופן כללי ומראה להם מה סרט ספילברג יכול להיות. אז כן. זה לא חייב להיות איטי או אינדיאנה ג'ונס. כן. הוא באמת משחק עם הסיפורים האמיתיים האלה או סרטי דרמה. זה אומנם סרט דרמה, זה לא סרט כזה כבד. הוא מאוד מצחיק, הוא מאוד קליל, הוא לגמרי יכול להיות סרט פיל גוד כאילו.
לא, הוא לא עד כדי כך קליל, הוא שעתיים וחצי, אבל הוא קליל בהשוואה לסרטים האחרים שלו, כן.
הוא פשוט סרט מאוד כיפי, זו הכוונה שלי, כיף לראות אותו, הוא גורם לך להרגיש טוב.
כן.
כשאתה לא מרגיש לך. בואו ניתן תקציר כזה לסרט.
יאללה.
אני אתחיל?
כן, תקציר אותנו.
אז ממש בקצרה, הסיפור די פשוט, סרט מספר את סיפורו של נער בשם פרנק אביגנייל ג'וניור, שאותו משחק לאונרדו.
זה פרנק ג'וניור.
אתה מדבר על פרנז?
לא, פרנק ג'וניור.
נו, אמרתי
פרנק. אמרת פרנק אביגנייל ג'וניור.
זה השם השני שלו.
לא, זה פרנק ג'וניור אביגנייל.
סבבה. סליחה, בכל מקרה משחק אותו, כן, משחק אותו לאונרדו דיקפריו, והוא משחק נער באמת שמעריץ מאוד את אבא שלו, המשפחה שלו מתפרקת, דרך אגב הוא חי בשנות ה-60, וכשהמשפחה שלו באמת מתפרקת וההורים שלו מתגרשים, הוא יוצא לחיות לבדו, הוא משוטט בארצות הברית, ולאט לאט הוא הופך לקונמן, הוא בעצם, הוא מתחזה לטייס, והוא עושה הרבה כסף, הוא מזייף צ'קים, ומאוחר יותר הוא מתחזה לרופא, ואחרי זה גם לעורך דין, וככה הוא שם על עצמו מסכה כדי להיות בן אדם אחר בעצם, וזה הדרך שלו סוג של... להתמודד עם הבעיות שלו וגם לעשות הרבה כסף. במקביל, ה-FBI מתחילים לחפש אותו, ואחריו מי שמוביל את התיק נגדו הוא קארל... כתבתי את השם ועכשיו שכחתי אותו. אנרטי?
אנרטי, בטח.
אנרטי, ככה? שכחתי לרגע, סליחה. אני ממש ידעתי את זה לפני שנייה וזה ברח לי מהראש. שאותו משחק טום הנקס. ובמשך 6 שנים יש מרדף של חתול ועכבר ביניהם עד שהוא תופס אותו.
Two little mice fell in a bucket of cream. The first mouse quickly gave up and drowned. The second mouse wouldn't quit. He struggled so hard that Eventually, he churned that cream into butter and crawled out. Gentlemen, as of this moment, I am that second mouse.
באמת ממש ממש מההתחלה מבינים שפרנק ג'וניור הוא שקרן לא קטן, כלומר מהסצנה של הפתיחה שדיברנו עליה, אנחנו מבינים שמדובר פה במישהו שהוא שקרן. ומה שמעניין לגבי הגישה שספילברג לקח לתוך הסרט הזה, הסטורי טיינג שהוא לקח לתוך הסרט הזה, הוא לא בחר להראות איך הוא נהיה שקרן כביכול, הוא בחר יותר להראות את המסע שלו בתור שקרן, ולהראות כזה יותר על איך הוא נתפס ועל למה הוא עושה את הדברים שלו, הוא בחר יותר להתמקד בזה מאשר באיך בן אדם הופך לשקרן. ומשהו מעניין בסצנה הזאת שאמרת, שכאילו הוא הולך, קודם כל הוא הולך לחנות להשכרת טוקסידויים, ואז הוא הולך לבנק, שבעצם אנחנו מבינים כאילו ממש איך המקור של כל השקרים של פרנק ג'וניור מתחילים. אם פרנק האבא עושה את זה בצורה קצת יותר, אתה יודע, כזה fake it till you make it כזה, פרנק לוקח את זה ממש ממש לאקסטרים. יש לנו פה באמת את הדוגמה של כאילו איך הוא מגיע לחנות של הטוקסידורים, והוא עושה כזה, אבא שלי נפטר, ויש לו הלוויה צבאית, ומגיעים את הטוסים, ונפל לך השרשרת, וכאילו כל זה כדי שהיא תפתח לו את החנות חצי שעה מוקדם יותר. זה מעניין, זה מעניין לחשוב על איזה תפקיד ההורים משחקים בשנים המעצבות האלה של החיים שלנו. איזה תפקיד באמת הם לוקחים ברמת מה אנחנו יכולים להפוך? האם יש בכלל דרך לברוח מזה? בגלל שזה סיפור אמיתי, יש לו הרבה מאוד זוויות שהוא יכול לקחת. הרבה מאוד פרספקטיבות, הרבה מאוד סטורי טיילינג שהוא יכול להתמקד בהם. ואני חושב שהוא בחר בזווית הכי נכונה, כלומר לראות את המסע שלו, פחות להתמקד באיך הוא נתפס, פחות להתמקד באיך הוא נהיה מה שהוא נהיה, להתמקד באמת באמת במסע, כי הוא נתפס בערך ב-10 דקות האחרונות אני חושב של הסרט, הוא נהיה נוכל בערך 20 דקות על תוך הסרט, כלומר השעתיים העיקריות של הסרט זה הוא בתור נוכל.
כן.
וזה הכי מעניין.
ובאמת זה מה שכאילו סט עם אוף בקטע הזה, זה שההורים שלו מתגרשים, הוא הסתכל עליהם באמת בתור הזוג הנצחי הזה, עם הסיפור המטורף הזה של איך הם הכירו ואיך הם התחתנו, והוא מסתכל על זה ופתאום אבא שלו לא שולט בכל סיטואציה. פתאום אבא שלו הוא קצת לוזר, כל העולם שלו תופס אותו, הם עוברים, הם נאלצים לעבור לבית יותר קטן. באיזשהו שלב הוא מבין שאמא שלו שוכבת עם גבר אחר, ואז הוא מקבל את הבשורות האלה שהם מתגרשים, והוא צריך לבחור עם מי להיות. מצד אחד, אמא שלו היא בוגדת עם גבר אחר, מצד שני, אבא שלו הוא לא אותו בן אדם שהוא חשב שהוא, אז מה שקורה הוא פשוט בורח, מנסה למצוא את המקום הזה שיחזק אותו, הוא לא מצליח להתמודד על זה, אני חושב שזה מילת מפתח באמת בסיפור הזה, הוא לא מצליח להתמודד עם המציאות, הוא לא מצליח לשלוט במה שקורה סביבו, כל המערכות היחסים האמיתיות האלה, הוא לא מצליח להתמודד עם זה. יש רגע מעולה נגיד כשהוא, אחרי שהם עוברים לבית קצת יותר קטן, בעיר אחרת, אז הוא צריך להגיע לבית ספר אחר. והוא נכנס לשם, הוא גם מגיע עם בגדים קצת יותר רשמיים כאלה. וזה ילד הארס אחד, מעיף אותו, ואז הוא נכנס לכיתה, זה כיתה לצרפתית. הוא נכנס לכיתה הזאת, והוא רואה את כל הבלגן, וזה אחד זורק לו הערה, והוא פשוט לא יודע איך להתמודד עם זה. אז מה האינסטינקט
שלו? אבל הוא זורק לו הערה כאילו של, נו, הוא נראה כמו מורה מחליף, ואז הוא כזה, אוי, אני מורה מחליף.
אז עוד פעם, הוא לוקח את זה ליטרלי, כאילו, והוא לא מצליח להתמודד עם המציאות, אז הוא הולך לדבר הכי קיצוני הבא, שזה, אוקיי, אז בוא נהיה מעליהם, בוא נהיה מעל המציאות, אם אני לא מצליח להשתלט על המציאות, בוא נהיה מעל המציאות, בוא נעוות לאנשים את המציאות, ומה שקורה זה שהוא פשוט משתיק את כל הכיתה, אומר להם לשבת, אומר להם שהוא המורה שהוא המורה המחליף, הוא לוקח את הארס ההוא שזה, אומר לו, תתחיל להקריא, ומגרש את המורה המחליפה האמיתית.
אני באתי לבוא לבוא לבוא
לבוא. אני לא בא לכאן יותר בחיים. אני נסעתי שעות כדי להחליף את השיעור. וזה, והוא ממשיך ככה שבוע, הוא ממשיך שבוע בתור כביכול מורה מחליף.
Quiet down, people. My name is Mr. Abagnale. That's Abagnale, not Abagnale, not Abagnale, but Abagnale. Now, somebody please tell me where you left off in your textbooks. Excuse me, people, if I need to ask again, I'm going to write up the entire class. Take your seats!
Chapter 7.
Will you please open your textbooks to Chapter 8, and we'll get started? Excuse me, what's your name?
Brad.
Brad, why don't you get up here, in front of the class here, and read conversation number 5.
בשבילי, אם אני רוצה כאילו לברוח מהמציאות, אם אני רוצה, אתה יודע, לברוח לזה מכל הבעיות שלי וזה, אני יכול לשים סרט כאילו, והעולם כאילו נחבא לשעתיים. אתה יודע מה אני אתכוון? כאילו זה למה נכנסתי לסרטים ולחתכירה, אתה פשוט נשאב לתוך העולמות האלה, והם שובים אותך והם נשארים איתך כאילו בלב. אז אם האסקפיזם שלי זה קולנוע, אם האסקפיזם של... של ספילברג זה קולנוע, אם הוא יודע שזה האסקפיזם באמת של הקהל שלו, אז פה כאילו הוא מראה לך אותו דבר, אבל מזווית אחרת. פה האסקפיזם הוא ממש פיזי, כלומר הוא באמת לא מצליח להתמודד עם המציאות שלו, אז הוא בורח. אני חושב שזה ככה, זה חלק מהדברים שמאפיינים את ספילברג, הקריצות האלה לקהל, כאילו ה-by movie lovers to movie lovers, אתה מבין למה אני מתכוון? זה...
אם אני לוקח את זה באמת למקום של, ה, של הדמות של פרנק כבן אדם, הוא מעלים את עצמו, הוא שם את עצמו, הוא שחקן כביכול, אם אנחנו לוקחים את זה למקום של... והוא מעלים את עצמו כבן אדם, הוא לא סומך על, על עצמו להתנהל בתוך הסיטואציות האלה, אבל הטייס אפקטיבי הזה שהוא משחק את הדמות שלו, הוא כוכב, כולם מעריכים אותו, כולם אוהבים אותו. ובסופו של דבר כשהוא נאלץ לחיות בלי כל המסכות האלה, שזה דבר שמאוד קשה לו לעשות, הוא נשאר עם עוד מעט, הוא כעצמו, הוא לא מספיק.
זה מעניין, הרבה מאוד, זה מפורטמים גם משתמשים בטריק הזה עד היום, כאילו, למשל ביונסה, אתה יודע, יש לה את האלטר איגו שלה, שזה סאשה פירס, שהיא אומרת, אני, כאילו אם אתה מסתכל על רעיונות של ביונסה וזה, היא יחסית בישנית, כאילו, היא חמודה כזאת, היא קצת girl next door, היא מאוד מאוד חייכנית, מאוד מאוד נחמדה מאוד, ואז היא עולה על הבמה והיא פתאום כאילו, אתה יודע, מפלצת כזה ואש וריקודים מטורפים וזה, והיא אומרת, אני לא יכלתי לעשות את זה בתוך עצמי, כאילו, אני לא יכלתי להתמודד עם זה יותר מדי, מה, יש עכשיו 1,000 אנשים בקהל, 2,000 אנשים בקהל, לא יכלתי להתמודד עם זה, אז היא כאילו עושה לעצמת את האלטר איגו הזה, וזה מה שהרבה מאוד מפורסמים עושים. הרבה מאוד, וזה מעניין לחשוב על זה, כאילו...
התחלתי לדבר קודם על איך שאבא שלו מקיב לכל הסיטואציה הזאת ש...
זה קורה.
במקום... הוא לא, הוא מתחיל פשוט לצחוק, כי הוא כל כך כזה, אחי, אתה דפוק לגמרי. אבל הוא עושה את זה בצורה חיובית, כאילו, ואז הוא, סבבה, זה... לזה מה שאבא... זה הדבר שאבא שלי מגיב אליו, כאילו, זה מה ש... קוראים לו להעריך אותי, אבל באותו אקט הוא גם מוחק את עצמו ובונה דמות פקטיבית אחרת, שאני חושב שזה כן בעייתי בסופו של דבר, וגם עוד פעם, הוא ילד, הוא ילד כל הזמן הזה שמשחק ממקום לא אמיתי, ואז הוא מפספס משהו מאוד כנה, כי לאורך כל הסרט הוא בן אדם מאוד בודד.
זה קל מאוד לשפר את זה, אני חושב שאם הם היו מביאים אפילו נגיד, שחקן קצת יותר צעיר מליאונרדו, כאילו, כי הוא לא נראה בן 16 בסרט, לדעתי. בן כמה הוא היה בצילומים של הסרט הזה?
אני לא יודע, אבל זה ממש ההתחלה שלו, זה ממש חמש שנים
לפני טיטניק.
אני גם רוצה לבדוק את זה. תדבר בזמן שאני בודק את זה, סבבה.
כן, אז אני חושב שיכול להיות שזה באמת גם היה בכוונה הבחירה הזאת של לשים שחקן שהוא קצת יותר מבוגר מגיל 16, כי באמת, אתה יודע, הוא בראש שלו הוא לא בן 16, בראש שלו הוא בן 28, דוקטור או טייס או וואטאבר שהוא בוחר להיות באותו יום,
אותה שנה. הוא היה בן 28.
הוא היה בן 28.
הוא היה, ב-2002 הוא היה בן 28.
זה מטורף, כאילו, אתה מבין? זה...
כן, אבל אני חושב שזה כן עובר, זה לא גריז.
זה מוגזם, זה מוגזם ממש. זה כל כך לא היה עובר היום.
בוא נדבר רגע על כל החוויה הזאת של להיות טייס, של לשים על עצמו את המסכה הזאת של טייס בחברה תעופה גדולה בארצות הברית.
אני לא חושב שהוא אף פעם טייס, אני חושב שהוא פשוט היה כאילו קופיילוט, הוא פשוט היה יושב שם.
זה הקטע, שהוא אף פעם לא טס מהחברה שכביכול אצלה הוא עובד, כי אז באמת היו נותנים לו להטיס מטוס. אז מה הוא עשה? הוא היה יושב בתוך... כי הוא הבין שטייסים מחברות אחרות מטיסים טייסים מחברות שונות לכל מיני מקומות. אז הוא היה מתחזה לטייס, היה טס מפה לשם, משם לפה, ומפקיד צ'קים אפקטיביים בכל מיני מקומות אחרים בכל המדינה. אבל דבר נוסף שקורה פתאום זה ש... מי ילד שהוא כאילו nobody, ממשפחה מתפרקת שאין לה בהכרח כסף, הוא הופך לבן אדם שכאילו, מספיק שאלך רק ברחוב, אנשים כאילו מסובבים את הראש אליו, ואוי, תראו אותו, וזה, יש איזו ילדה שעושה...
הילדה הקטנה הזאת, כן.
מה, אתה טייס אמיתי? פתאום הוא מעבר לכל כך הרבה כסף, והוא מקבל תפקיד מטורף, והבנות לא מפסיקות להסתכל עליו. הוא איזה ילד קטן שלא מפסיק לזיין, כאילו.
אנחנו
יכולים להגיד דברים כאלה בפודקאסט?
אקספלסיט אקספלסיט.
סליחה. סליחה לילדים שצופים בפודקאסט, שמאזינים לפודקאסט.
עכשיו אני, כאילו, ככה אני מרגיש עם העמדים. אתה יודע, כל פעם שאני הולך, הם כאילו בבוקר, בימי ראשון בבוקר, והם כזה, והתושבים כזה, בהצלחה גיבור ישראל. כאילו, אני גם נראה לוחם, אתה יודע, יש לי את הקומטה עם הזה האדום, אני תמיד כאילו עם תיק גדול, כי אני הולך לשבוע הרי, אני לא, אני צלם. אז אני נראה כאילו לוחם וזה, גם אני, אתה יודע, נראה טוב. קיצר, כשאני הולך ברגל, ככה אני מרגיש, כן.
בכל מקרה, מה שהתכוונתי להגיד זה שממש סבבה לו, יש לו הרבה benefits מזה שהוא עובד על כולם ובעיקר עובד על עצמו. וזה, הוא חי בתוך מין דבר... שקיים ולא קיים, הוא אף פעם, אין לו קשר אמיתי אחד. אפילו הקשר האמיתי היחיד שיש לו זה עם אבא שלו, והוא גם לא מפסיק לשקר לו. הוא כל הזמן אומר לו, עברתי את המבחנים לזה, ואני עכשיו טייס, ואני עכשיו זה, ואני עכשיו... אז גם לא הוא משקר כדי שהוא יעריך אותו יותר.
כן.
והרגע שהוא מגיע לסיטואציה ש... מתקרבת לדבר הכי אמיתי שיש לו, זה עם אמי אדמס. קוראים לדמות של הברנדה, היא משחקת אחות בבית חולים.
לפני שאנחנו מגיעים לאמי אדמס, יש קצת לפני אמי, יש את אלן פומפיו, שהוא פוגש במטוס עד הילד, שזה מגניב, כי האנטומיה של גריי התחילה
ב-2005. לא ראיתי.
אני גם לא ראיתי האנטומיה של גריי, אבל זו סדרה כל כך מוכרת, והיא הדמות הראשית שלה, אז כאילו, אפילו שלא ראיתי, אני יודעת שזאת מרידית גריי, והיא בסדרה הזאת כבר 15 שנה, כאילו, בתפקיד הראשי.
אוקיי.
זה מגניב כאילו, אתה יודע, לקבל הצצה כזה לשוק, זה היה ב-2002, אנטומיה של גרי התחילה ב-2005, זה מצחיק כזה להתקל, לחשוב לעצמך בראש, האם היא ידעה שהחיים שלה הולכים להשתנות בצורה כל כך דרסטית, כאילו?
אימי אדמס גם לא הייתה מוכרת באותה תקופה, היא הייתה, בגלל זה מאוד עובר, בתור הילדה החנונית הזאת.
נכון, וגם לפני אימי אדמס, עוד אחת, יש לנו את ג'ניפר גארנר, שאגב, אני בגיל 12,
שמשחקת את הדוגמנית ההיא בבית מלון.
נכון, ג'ניפר גארנר, אני מצהיר את אהבתי אלייך בפודקאסט הזה, אני יודע שאת לא שומעת אותנו, אני יודע שאת כנראה לא
מבינה איתי. אנחנו מקדישים אותו אלייך.
אני, הפודקאסט הזה מוקדש לך ורק לך, את. אהבה של החיים שלי. ואני מקווה שאף אחד מהאנשים שאני
שאני אתעכב על הסצנה הזאת, האמת שאני לא מכיר את השחקנית, אני לא מכיר את הסצנה שלה. לא, מה היא עוד עשתה?
היא עשתה מלא דברים, היא הייתה ב-ADS, היא הייתה ב-Peppermint, היא הייתה ב-30 Going on 30, היא הייתה במלא סרט, היא הייתה כאילו, היא שחקנית אדירה. היא הייתה נשואה לבן אפלק, הדבר הכי גרוע לגביה. אני תמיד הייתי מאהבה, תמיד.
סצנה מעניינת בסרט.
היא מוזרה, ואני חושב שהיא אפילו קצת לא קשורה, אבל ג'ניפר גארנר כאילו...
מצד שני זה עובד שהסצנה הזאת כל כך כאילו מרגישה אוף לצופים, כי פתאום הילד הזה מתחיל עם איזה דוגמנית באיזשהו שלב, וכל פעם יוצא לו הילד, נכון?
כן.
שהוא כזה, הוא מנשק אותה ואז הוא כזה, מה? באיזשהו שלב... באיזשהו שלב היא מבקשת ממנו שישלם על הערב הזה, וזה יוצא שהוא נותן לה צ'ק מזויף של 1400 דולר. כן, בוא נעבור עליה. למרות שזה אחלה סצנה. טוב, אחרי כמה שנים שהוא בתוך כל העניין הזה, באמת הוא מגיע לבית חולים, אחרי שיש לו כבר הרבה כסף, ועדיין ה-FBI מנסה לתפוס אותו, ובבית חולים, הוא מגיע לבית חולים בדרך כזו או אחרת, ושם הוא פוגש ילדה, שהיא באמת בגיל שלו, אבל הוא משחק את הבחורה בין 20 ומשהו הזה, ואז, והיא נורא חסרת ביטחון, זה השבוע הראשון שלה שהיא עובדת בבית חולים, והיא מפחדת שיפטרו אותה, אז הוא אומר לה, לא, לא, הכל בסדר, זה, בואי תבדקי לי את זה, וזה. ואז הוא אומר לה, אני רופא, אני רוצה, אתם מחפשים עובדים. ואז הוא מקבל מחלקה שלמה שהוא זה כשהוא... ומפה לשם הוא מציע לניסויים, לאותה ילדה.
אני חושב שזה מאוד מאוד אקטיבי, אתה יודע, הוא פוגש אותה במצב מאוד מאוד פגיע, כאילו היא... בדיוק תעקו עליה, כי היא עשתה משהו לא נכון, והיא בוכה וזה. אם אתה קורא ספרים של פסיכולוגיה, ואם אתה קצת קורא על מניפולציה וזה, אתה תראה שטרייט שהוא מאוד מאוד חוזר בקרב אנשים מניפולטיביים, אתה יודע, זה להתעלק על אנשים שקצת יותר קשה להם, או שהם קצת במקום טיפה פחות רגשית, פחות טוב. כאילו, כשאני ראיתי את הסצנה הזאת, בגיל 12 לא היה לי כל כך אכפת, אבל עכשיו זה הרגיש לי טיפה לא נעים. כאילו, משהו שם לא עבר את מבחן הזמן, כי... כאילו, שוב, אנחנו מדברים על מניפולטור, כן, שעבד על ה-FBI ועל הבנקים בכל העולם, זה לא הדבר שירתיע אותו לעבוד על עוד מישהי, אבל עדיין זה...
הוא מתחיל בזה שהוא כביכול עובד עליה, אבל יש שם משהו שמדליק אותו. פתאום יש מישהי שגם בגיל שלו, היא לא, זה הקטע שבניגוד לאותה דוגמנית, היא לא מעליו, היא לא איזה משהו מיתי כזה, הוא אומר לאותה דוגמנית שבתיכון כאילו היו שמים את הפוסטרים שלה וזה, כאילו היא בן אדם שהוא יכל להכיר, אם הוא היה הוא, אז כאילו הוא מתחיל בזה שהוא משקר לה, לאט לאט הוא רואה את זה כאופציה למשהו אמיתי, למשהו שאולי יבוא יום ואני יכול להיות מי שאני, כאילו זה שני השבילים מתחברים לו. ובאמת היא כל ה... כל הרגע הזה הוא מאוד עוצמתי, כי בשלב הזה ההורים שלו, הוא לא דיבר שנים עם אמא שלו, עם אבא שלו הוא מדבר פעם ב... וגם כן הוא משקר לו, ופתאום הוא מוצא את המשפחה הזאת, והנה, יש פה משפחה מתפקדת, הוא נמצא שם בקריסמס כזה.
לא כזה מתפקדת.
לא מאוד מתפקדת, אבל זו משפחה.
הם מקבלים אותה בחדר רק אחרי שהם כאילו רואים שהיא יוצאת עם דוקטור, או לא הכי מתפקד.
כן, אבל אתה, יש רגע שבו, ככה באותו ערב קריסמס שהם נמצאים שם, האמא והאבא, ואימי אדמס ופרנק, אז באותו ערב ההורים כאילו שוטפים כלים ביחד ותוך כדי רוקדים, והם לא רואים שהוא מסתכל עליהם, ובאמת, הוא רואה בעל ואישה, והוא חלק מזה, הוא יכול להיות חלק מזה, וזה מה שמדליק אותו.
אני אגיד לך, מה כל מעניין לגבי זה, פרנק אביגנייל, היה לו הרצאה מאוד מאוד מעניינת, רציתי להגיע לזה אחר כך, אבל העלית לי כבר את הנקודה, אז אני אגיע לזה. פרנק אביגנייל, הבן אדם, היה לו הרצאה בגוגל, ואחד הדברים שהוא אומר, זה שכאילו, הוא היה בן 16 בסך הכל. כשהוא עזב את הבית שלו, הוא היה בן 16. והוא אומר, כמה שרציתי לחשוב שאני מבוגר ואני יודע הכל וזה, אני עדיין הייתי ילד, ואני עדיין הייתי צריך את אמא שלי, ואני הייתי צריך את אבא שלי. ואני חושב שחלק מזה זה נכנס לאיזה שהוא כאילו הסתכל על ההורים שלה בהערצה קצת. כי הוא ראה פתאום את משהו היה צריך, מה שהיה חסר לו כל הזמן הזה, שזה משפחה מתפקדת. פתאום הוא נחשף לזה. אז זה משהו כך שפחות אנחנו, יצא לנו להתעכב עליו בסרט עצמו, אבל כשאתה נכנס למי פרנק היה כבן אדם, אז זה מאוד מאוד הגיוני.
כן, אני, כאילו אם נכנסנו לזה, אני חייב להגיד שאנחנו פחות או יותר נמצאים בגיל הזה, אנחנו לא בני 16, אבל אנחנו סיימנו תיכון לפני כמה שנים בסך הכל.
לא, אחי, אני כבר לא...
מה זה?
אני כבר בן 20, אחי, אני כבר לא שם.
מה שהתכוונתי להגיד זה שהמעבר הזה לעולם המבוגרים הוא מאוד קשה, כי אתה כמה שנים נמצא, לפחות בחוויה שלי, אתה נמצא כמה שנים בתיכון, אתה נחשב לילד וזה נגמר ברגע, ואתה, אוקיי, מה עכשיו? יש כל כך הרבה אופציות והכל נשפך עליך ברגע אחד, ומצד שני, אם לא תבוא ותעשה את הדבר הזה, זה, שום דבר לא ילך, ואני זוכר באותה תקופה הייתי כזה overwhelmed מכל הדבר הזה, כי מצד אחד היה לי משהו מאוד ספציפי שראיתי, שזה מה שאני רוצה לעשות, וקל מאוד לשקר בגיל הזה על מה הגיל שלך, ואיזה דברים עשית, וכל התארים האלה, והרבה פעמים אתה מרגיש nobody, ו... הסרט הזה כל פעם מחדש לוקח את התחושה הזאת שהייתה לי עד היום אפילו, של ה-nobody הזה, וכמה קל לשקר לאנשים סביבך כדי שיראו אותך בצורה אחרת, כי יש את החוסר ביטחון הזה, והוא משחק עם זה. פתאום לראות אותו, הילד הזה עם החוסר ביטחון, שרואה את עצמו בתור הבן אדם שלא בכך, עכשיו הבן אדם הראשון שהסתכלו עליו בתור מישהו ששווה משהו, הנה הוא מסובב פשוט את כולם, הוא לוקח אנשים שמבוגרים ממנו בכל כך הרבה שנים, ופשוט משחק איתם, והם מעריצים אותו, ומעריכים אותו, ועושה מלא כסף, והוא כזה כביכול מאושר, אבל כל פעם מחדש הוא מסיים, מאוד בודד, הוא נשאר האוטסיידר הזה.
אבל זה מאוד מאוד מעניין, כי זה לא הדבר, אתה חושב, אוי, הוא עשי כל כך הרבה יותר ממני, הוא בגיל 19 כבר היה טייס, רופא, אבל אז תחשוב כאילו עוד שנייה, תחשוב עוד רגע, תבין שהוא לא היה שום דבר מזה. כאילו, הוא אפס קרדנשיאלס לגמרי, כלומר, אפילו תעודת בגרות, המקבילה של תעודת בגרות בארצות הברית אין לו, דיפלומה כאילו, אין לו, הייסקול דיפלומה.
כן, כי הוא פשוט זנח את מי שהוא, כאילו, והשקיע את כל המאמץ במסכות האלה.
כן, אז אז זה מאוד מאוד מזכיר, זה מאוד מאוד רלוונטי גם להיום, כן, במיוחד עם אני צריך להיות קלישה ולהגיד עם האינסטגרם וזה, אבל כאילו כן, תשמע אחי, היום הרבה מאוד אנשים מזייפים את השמחה שלהם, מזייפים את התמונות שלהם, מזייפים את זה בשביל שאנשים יראו אותם, והיום זה הרבה יותר קל שיראו אותך מאשר פעם. אם פעם היית צריך להיות טייס כדי שיראו אותך, וגם אז לא בטוח שכל, אני מניח שכל החברים שלו לא ידעו בכלל מה הוא עושה. היום אתה מפרסם באינסטגרם, והנה כולם, כל העולם יודע.
באותו הזמן, עם כל ההתמודדויות האלה, יש קשר אחד שנשאר מאוד עקבי, שזה הקשר עם אנרטי. אמרתי את זה, נכון?
כן.
אני מרגיש לא בטוח עם השם הזה. שזה הבלש FBI שמנסה לתפוס אותו, שמשחק אותו טום הנקס. אתה רוצה לדבר רגע על המפגש הראשון שלהם?
אתה מדבר על הפיזי או על הטלפון?
הפיזי. כן, הפיזי. ואז נגיע לטלפון.
הפיזי, הפעם הראשונה שהם נפגשים, זה בעצם כשהוא בחדר, בבית מלון, ואז כזה, הוא בא לעצור אותו, כי הוא קיבל את המידע שהוא בחדר במלון, אז הוא שומע מהשירותים כזה, הוא שומע רעש של השירותים, אז הוא כזה, FBI, פריז, ואז הוא יוצא מהשירותים, בואו, תרגע, אני פה מהסיקרט סרוויס, הכל בסדר. כן. אתה יכול לשאול פנייה, אני רק... הוא בדיוק ברח, אני בדיוק מחפש אותו. והוא מקבל את זה. זה מה שהורג אותי.
לא, הוא בהתחלה, יש איזה בחור מבוגר כזה, שמוביל אותו מישהו מהמלון.
כן.
והבן אדם עם המלון זה מהמלון עם חליפה, והוא פותח את החלון, והוא אומר לו, הנה, תראה, בדיוק השותף שלי.
הנה, בדיוק השותף שלי.
מכניס אותו לניידת. והוא אוכל את זה. וזה המפגש הראשון שלו, שהוא עובד עליו. ברגע הזה הוא מבין על מה כל הקטע. זה בחור צעיר שפשוט מצליח לסובב את כולם, והחוויה הזאת הייתה מאוד מצלקת בשבילו, כי זה היה כאילו בלש ב-FBI שילד קטן פשוט הצליח לעבוד עליו, והוא מבין עם מי יש לו עסק. הוא מבין שיש לו עסק עם בן אדם עם המון קריזמה, שגם על הבלש FBI הכי מנוסה, הוא יכול לסובב אותו על האצבע הקטנה שלו. בגלל זה לאורך כל הסרט, במפגשים איתו, הוא מאוד, אתה יודע, מאוד ישיר איתו. בלי בולשיט, בלי זה, הוא לא נותן לו, הוא לא נותן לו להכניס את עצמו לסיטואציה הזאת. הוא מאוד כאילו, גם בפעם הראשונה כשהוא רואה אותו בבית כלא הצרפתי, אז הוא כולו משתעל, כולו חולה, והוא עושה לו... פרנק, תפסיק עם השטויות שלך, והוא חצי מת שם, ועושה לו, תפסיק עם הבולשיט שלך. אבל זה הקשר. הוא לגמרי צוחק על המצב שהוא נמצא בו, הוא מראה לו כל פעם מחדש, כמה זה אבסורדי. מצד שני...
אני לא תשפצה לו כזה, can I see some identials? can I see some identification? אתה עושה להנרטי? זה מה?
כן. זה גדול, בטח. מה שיוצא זה ש באחד מהערבי קריסמס פרנק קצת בודד, הוא מתקשר לאנרטי ומדבר איתו, וכל יוצא שכל שנה בקריסמס הם איכשהו מדברים בטלפון, או נפגשים, או זה, ויש שלב שהוא אומר לו, יש ערב אחד, קריסמס, שהוא מתקשר אליו, והוא אומר לו שהוא רוצה להפסיק, והוא אומר לו שאין סיכוי שהוא יכול להפסיק, אבל זו הפעם הראשונה שהוא יכול לשחרר את עצמו מהמסכה הזאת, להיות מישהו. וכל הקשר הזה נהיה מאוד חזק מהבחינה הזאת, שבסופו של דבר הוא כן תופס אותו. בסופו של דבר הוא...
ספוילר.
אחר. אופס. באמת קורה שבסופו של דבר ה-FBI מספרים לאותה משפחה של אימי אדמס, של ברנדה, שמדובר בנוכל וזה, וכל מה שהוא עשה, והוא חייב לברוח, הוא מספר לברנדה, הוא בורח מהחלון, רגע לפני שהוא בורח, הוא מספר לברנדה על כל הכסף שיש לו, והוא אומר לה, תפגשי אותי ביום הזה והזה, אבל ה-FBI, והיא זורמת איתו בהתחלה, למרות שהיא בהלם, ואחרי זה אתה מבין שה-FBI דיברו איתה, הם הכריחו אותה לחשוב, לגרום לפרנק לחשוב שהיא באמת הולכת איתו, אבל ככה הם יתפסו אותו באותו הרגע. הוא מבין שהאופציה הזאת נשללה ממנו, ומשם הוא פשוט הולך ומדרדר. הוא עושה עוד ספקטקל ענק כזה עם, עם הדיילות, וזה, לא ניכנס לזה. ומשם הוא עובר ממדינה למדינה, הוא מדפיס בבית דפוס לצ'קים בצרפת צ'קים, הוא מתחיל לאבד את זה. זה נראה שגם הסרט מפסיק להיכנס לסיטואציות הקטנות, וגורם לכל התקופה הזאת להיות מין...
דייז כזה.
משהו, כן, זה כבר איבד שליטה לגמרי, שאין מה להיכנס לפרטים, זה נהיה מין חור שחור כזה.
זה שאלה של זמן שהוא יתפס.
כן, פשוט מדנס מוחלט, והנראיתי מגיע לצרפת, הוא אומר לו, לאותו מפעל, ואומר לו, זה גם בקריסמס, בערב קריסמס.
רגע, אז לפני שאתה מגיע לסוף, כי זה כבר ממש הסוף. אני רוצה לחזור שנייה אחורה קצת, למשהו שאני רואה את הסרט, זה משהו שהוא קצת חסר לי. ואני רציתי לדעת יותר לגבי הנרטי. רציתי לדעת יותר לגבי למה הוא בעצם אובססיבי ללתפוס אותו. כאילו מה... אני חושב שאם הם היו נכנסים קצת יותר ללמה, לא... כי הרי הוא היה יכול לוותר על זה אחרי שנה, שנתיים, כן, זה לקח 6 שנים, אם אני זוכר נכון. 6 שנים של... שזאת הייתה העבודה העיקרית שלו. ואני חושב שאם היו מסבירים קצת יותר מה המאפיינים, מה מאפייני אישיות, או מה קרה להנרטי בחיים האישיים שלו, שגרמו להם, שגרמו לו לרדוף בצורה כל כך אובססיבית אחרי פרנק, כי פשוט הסרט לא עושה את זה מספיק ברור, כי אתה מדבר על בן אדם מאוד מאוד מוסמך, כאילו FBI דטקטיב, מה מושך אותו ספציפית למקרה הזה? זה ככה דבר אחד מעניין. ודבר שני, העלית הנקודה מעניינת לגבי קריסמס, שמדברים כל קריסמס, והרבה מהסרט קורה בקריסמס. האם אתה חושב על הסרט הזה בתור סרט קריסמס?
Sure, why not? אני לא יודע אם זה נכון לגמרי לגבי ספילברג, אבל אני אענה את זה על זה ממש בקצרה. אבל אומרים ש... אלה שכתבו את השירים הפופולריים ביותר על קריסמס, היו יהודים. אז יש פה את העניין של...
מראה קריחת משלנו.
אין פה עניין של יהודים, אבל יש את העניין הזה של להיות אאוטסיידר ולרצות להיות חלק מהסביבה האמריקאית וכן להיות חלק. אז כן.
אגב, אני חושב את זה מצחיקה, כשהוא עושה לו כזה... I want it to stop. Stop chasing. כאילו שהוא פשוט עושה לו כזה, תסיק לי דופך הרעיון, רוצה להתחיל בכלל. כאילו זה עובד ככה, אתה מבין? אתה יודע מה, אני רואה כאילו 1.5 מיליון דולר, פשוט תעזוב אותי, אני לא אגנור לי.
כן, זה הקשר, שהוא פשוט נכנס לסיטואציה שכל כך גדולה ממנו. אני רוצה לענות רגע על השאלות שהצגת קודם, לגבי הנרטי. אני לא מסכים איתך, אבל אני חושב שהעלית שאלה מאוד מעניינת, כי מה אנחנו כן יודעים על הקשר הזה ועל העבר שלו? אנחנו יודעים שהנרטי היה נשוי, שיש לו ילדה שהוא לא בהכרח בקשר איתה, וכל העולם שלו זה העבודה שלו. דבר נוסף, מתוך השיחות הקצרות האלה שהיו להם, מכל המפגשים האלה, הוא מבין כמה מדובר בילד אבוד, הוא מבין כמה מדובר בילד בודד, וזה נוגע בו, גם כשמגיעים לצרפת והוא רואה איך המשטרה הצרפתית מתייחסת אליו, הוא מאוד מגונן עליו, הוא מאוד שומר עליו, הוא מאוד
דואג שהכל... אני אשלח אותה לארצות
הברית,
אני מבטיח.
כי הוא, מה זה?
אני אשלח אותה לארצות הברית, אני מבטיח. אתה תבוא איתי לארצות הברית.
כן. אז זה מאוד אבא שאין לו ילדה, וילד שאין לו אבא. והמערכת יחסים הזאת באמת, אני לא רוצה להגיד אבא ובן, אבל זה הופכת למערכת יחסים כזאת. והוא הופך לדמות אב, או אם לא דמות אב, לדמות גברית מאוד משמעותית בשבילו, שמדריכה אותו, שמחזירה אותו למציאות כל פעם מחדש. אז אני כן חושב שהדמות של הנרט היא מאוד מאוד חזקה ומבוססת. אמנם לא קיבלנו איזה פלשבק של איך הוא התגרש, וזה כי עוד פעם, הוא דמות משנית, הוא לא הדמות הראשית. הוא בא כדי להדריך את, כביכול, זה מה שקורה, להדריך את פרנק, להחזיר אותו ל...
טום הנקס הוא הדמות הראשית בכל סרט שהוא אי פעם יהיה בו. גם אם הוא לא הדמות הראשית.
אוקיי.
אני לא אלמד מטעויות, כי לא בא לי ללמוד מטעויות, ואני חושב שאני אף פעם לא עושה טעות גם אם היא טעות.
היי, מה? ממש דיללת את הזה, בפרקים הראשונים זה כל... התגעגעתי לזה.
מה, אתה רוצה את
הפרקים? לא, תן לי לדבר, שקט.
אוקיי, דבר.
לא, בבקשה, בבקשה, סליחה, אני צחקתי.
לא, מה, אתה רוצה שאני אעשה סריה כאילו של זה?
לא.
נו, אתה דבר. אני סיימתי להגיד.
בכל מקרה. בכל מקרה.
היינו במפעל הצרפתי.
כן. בקיצור, הוא נתפס. במטוס בחזרה לארצות הברית, רגע לפני שקולעים אותו, הוא מספר לו שאבא שלו מת. סבבה. והוא מת בצורה הכי fucked up, כאילו, כי הוא פשוט נפל למסילה של רכבת ושבר את הצוואר שלו. אוקיי? הוא מת, כאילו הבן אדם הכל כך כביכול חשוב הזה, מת כמו אפס. אוקיי?
לא נעים.
כן, אני מסכים לעצמי לדבר ככה, כי אני מתייחס לזה כסרט.
שאתה שזה בן אדם אמיתי.
אני לא מכיר את הבן אדם, אני מכיר את הגרסה של קריסטופר
ווקן. הוא לא יודע, הוא לא נשמע את הפודקאסט.
בכל מקרה, ברגע שהם טסים, הוא מצליח לברוח מהמטוס, והוא רץ לבית של אמא שלו, שהוא לא היה בקשר איתה שנים, והוא רואה אותה עם בעלה חדש, הוא רואה את הילדה שלהם, הם חוגגים קריסמס, ואתה יודע, הוא פשוט נמצא שם מחוץ לחלון, הוא כולו עם, עם הזקן הנוראי הזה, ותספורת ארוכה כזאת, והוא נראה כמו סיר נמלט.
הוא הסיר נמלט.
כן, והמשפחה שלו נמצאת במקום מאוד נוח, המקום שהוא כאילו, אתה יודע, שם את זה בראש שלו בתור הסיטואציה האידיאלית, משפחה מלוכדת בקריסמס, והוא נמצא בחוץ, בחוץ יש שלג וקר, והמשטרה מגיעה ועוצרת אותו.
כן. זה היה מאוד סינמטי, הסצנה הזאת, כאילו, איך שכאילו עם האורות שם, זה היה כזה יפה, וכאילו, מה אתה מכיר שזה לא היה קורה במציאות, כי אם עכשיו גבר שאני כל כך מפחיד, כמו לאונרדו ברגעים האלה, פשוט בא ודופק למיקי על החלון, וכאילו הילדה שם קטנה, מה אתה נגיד לזה שהאינסטינקט הראשוני של ילדות כשהן רואות גבר בחלום זה לצרוח, נכון? אז זה לא היה מאוד ריאליסטי, אבל
זה היה... זה עדיין ליאונרדו דיקפריו, you know. אבל זה רגע מאוד עוצמתי בשבילו, כי הוא מבין כמה הוא התרחק מהמטרה המקורית. אבא שלו לא חי, הוא לא בקשר עם אמא שלו. אם הוא היה בקשר עם אמא שלו ומצליח להתמודד עם המציאות, יכול להיות שהוא היה נמצא בערב הזה. יכול להיות שהוא היה נמצא איתם עם המשפחה הזאת, והוא היה חלק מהמשפחה. אבל הוא לא, כי הוא לא הצליח להתמודד עם זה. והוא אפילו לא אומר שלום לאמא שלו, ברגע שהמשטרה מגיעה, הוא אומר לו, רק תעצור אותי ותיקח אותי מפה. הוא עושה לו, רק תיקח אותי מפה. הוא כאילו מתנדב רק שיעצרו אותו ויקחו אותו משם. בוא נגיע באמת לסוף של הסרט, כי אני חושב שזה הרגע שבו הסרט באמת סרט של, אתה יודע, כיפי כזה ונחמד, זה באמת הפאנץ' החזק של הסרט. זה הרגע שבו הוא נכנס לכלא. כשהוא נכנס לכלא, ה-FBI מבינים את כמות הידע שיש לו לגבי זיוף צ'קים. מעבר לזה, זה פשן. הוא בן אדם שניסה להיות כמה שיותר מקצועי ולדעת כמה שיותר מידע על איך לזייף צ'ק בצורה הטובה ביותר. אז כל פעם שיש חידוש מסוים, או איזה פושע שעלה על שיטה יותר מורכבת ממה שהוא חשב, זה מרתק אותו, הוא רק רוצה לדעת יותר על זה ולגלות יותר. מעבר לזה, יש לו כל כך הרבה ידע, כי הוא היה בשטח, אתה יודע. אז ה-FBI מציעים לו חנינה מה-12 שנים בכלא שהוא קיבל, כדי לעבוד איתו. לעבוד ב-FBI על זיוף צ'קים.
עכשיו, בקטע הזה שהם מוציאים אותו, שהם מציעים לו לעבוד ב-FBI, זה נראה כאילו זה קורה מאוד מהר, זה נראה כאילו הוא רק נכנס לכלא וכבר הם מוציאים אותו. אבל אז, קצת אחרי זה בסרט, כמה דקות אחרי, אנחנו רואים שהנרייטי ממש אומר, אני קראתי את התחת שלי 3 שנים כאילו כדי להוציא אותך, דיברתי עם כל האנשים, שכנעתי אותם שאתה לא תברח, שכנעתי אותם שאתה יכול לעשות את זה, אל תעזב אותי, כאילו. ואתה מבין שהוא היה שם חתיכת, כאילו, הוא היה שם כברת זמן רצינית.
אני אגיד אבל למה אני חושב שכל הרגעים האלה, כשהוא משתחרר מהכלא ונכנס לעבוד עם ה-FBI, כל כך, זה פאנץ' חזק לדמות של פרנק, כי הוא מתמודד עם המציאות בצורה הכי חריפה שיש. יש רגע מצוין שבו הוא, הרי לאורך כל הסרט הוא הציג את עצמו בכל כך הרבה שמות שונים, ואז הוא פשוט נכנס למשרד של ה-FBI, והוא עושה למזכירה, היי, הכי פשוט, היי, אני פרנק אבגנייל, אני אמור להתחיל לעבוד פה. ואומנם זה לא זוהר, ואומנם זה לא זה, ואני לא אומר שזו הדרך הכי טובה לחיות בה, אבל זה אמיתי. זה הכי אמיתי, זה פעם ראשונה שהוא נכנס, אומר את השם שלו ומתמודד עם השיט שלו, וזה השיקום שלו. כל התקופה הזאת זה תקופה שיקומית של, הוא מראה לו מה זה, לקום יום אחרי יום אחרי יום לאותה עבודה, עבודה אפורה. כל הסרט מאוד, אתה יודע, הרבה תחלת או הרבה, אתה יודע, צהוב נורא חם ונעים כזה, מהרגע הזה הסרט נהיה אפור בצבע שלו, הצבעים מאוד מאוד אפורים. אז הוא פתאום מתמודד עם המציאות, הוא מאוד רוצה, מצד שני זה מאוד קשה לו, כי אין מה לעשות, זה מאוד מאוד קשה. לעצור את הבולשיט, לעצור את הזה, ולהתמודד עם המציאות, והמציאות איכה, אבל זה אמיתי, זה דבר אמיתי. זה לא זוהר וזה לא זה, אבל זה חתיכת התמודדות, זה גם לא קל לו, כי בסופו של דבר הוא, ברגע שהוא מדי טייס מספיק אותנטים, הוא קונה את אותם מדים ובורח, וחוזר לאותו זה. ואתה רוצה, התחלת באמת לדבר על אותה שיחה כשהוא בורח.
כן, האמת שהסצנה הזאת באמת, כאילו אתה מדבר עכשיו, זה באמת, זה עושה לי צמרמורת, כי זה ממש מזכיר לי את החיים שלי, אתה יודע. כי יש איזה קטע שהוא נכנס כזה למשרד, והוא עושה להנרייטי כזה, הוא עושה לו, תגיד, כמה זמן אני אצטרך להיות פה? והוא כזה, מ-8 עד 5, יש לך הפסקת צהריים באמצע, ואז הוא כזה, לא, כאילו, כמה זמן אני אצטרך? כמה, אני מחליט לשחרר אותך. וזה קצת כאילו, אני עכשיו, זה קצת כאילו, אני בצהל, ותשמע, כן, זה, למרות שהעבודה שלי לרוב היא לא אפורה, כן? זה עדיין, זה קשה ממש, כי אני גם קצת כמוהו, אני גם קצת, לא קצת, אני מאוד, אולי לא בדרך לא חוקית, אבל אני גם מאוד מאוד לא אוהב מסגרות, מאוד מאוד לא אוהב שקולעים אותי במקום, שמכריחים אותי לעשות עבודה שלא בכך הייתי עושה אחרת. אז אני כאילו כל כך הבנתי אותו, כל כך, כאילו הרגע, בגיל 12 הרגע זה לא עשה לי יותר מדי, אבל עכשיו פשוט ראיתי את זה וזה, אני לא רוצה להיות דרמטי מדי, אבל זה ממש גרם ללב שלי כאילו לעצור לרגע. ברמה כזאת אני הרגשתי כאילו, כאילו מתחיל לראות אותי, אתה מבין?
זו הסיבה שרציתי לדבר על הסרט הזה, כי זה סרט שצפיתי בו בפעם השנייה לפני חודשיים בערך, וזה הגיע באמת במין תקופה כזאת ש... שאחרי הקורונה, לא אחרי הקורונה, בזמן הקורונה באמת, עצרתי את החיים שלי, ומרגע שעזבתי את התיכון, אני לא התגייסתי באופן אישי, אבל ברגע שעזבתי את התיכון, הייתי בעבודות האפורות האלה. כל יום התעוררתי והלכתי לעבודות האפורות האלה, ואמרתי, באיזשהו מקום אתה אומר, זה המציאות שלי, כי אני חשבתי על דברים אחרים לגמרי. אז אתה סוג של תלוי באוויר. מצד שני, כשהייתי בקורונה, הייתי פשוט תקוע בבית בערך חודשיים. לא היה לי קשר עם הסביבה. פשוט ישבתי, שמעתי מוזיקה וראיתי סרטים, ובאמת נהניתי מכל רגע, אבל אחרי זה באמת הלכתי ומצאתי עבודה, וזו עבודה שאני נמצא בה עד עכשיו. לא יודע כמה זמן זה ימשיך, אבל יש משהו בלקום כל יום בבוקר, ולהיות מי שאתה ב-100% ולא להצטער, להגיד שזה המציאות שלי, ואני, אבל כאילו, אני רוצה, אני עכשיו מקליט פודקאסט קולנוע, ואני כותב את התסריט הזה, ואני מתכוון ללמוד קולנוע שם ושם וזה, אז זה מאוד נגע בי, ההתמודדות הזאת של זה אני, וזה מה שאני שווה, וזה מה שאני מביא, ואני יודע שעכשיו אני עובד בעבודה חרה. אבל לבוא ולהיות נוכח בחיים של עצמך כל יום, יש משהו מאוד עוצמתי בזה, וזה משהו בסרט הזה שמאוד מאוד נגע בי. וזה באמת הסיבה שרציתי לדבר על הסרט הזה, כי אני מדבר על זה כ-היי, מה, זה המציאות, זה לא קל. זה מאוד מאוד קשה, כי אין מה לעשות, העבודה הזאת אפורה. לבוא כל יום לעבודה זה קשה, זה לא קל. ולהודות כל יום של, כן, זה מה שאני, אני עכשיו ילד, אני רק לומד, אני רק זה, אני לא איזה טייס, אני לא איזה זה, זה מי שאני, זה מאוד מאוד קשה. וזה התהליך שהוא עושה בסרט הזה, בסוף של הסרט. הוא נותן למציאות לקחת אותו.
לגמרי. ואני שמח לשמוע ש... אתה עובד על דברים תוך כדי. כאילו, אני יודע, אני שמח גם שאתה משתף את הדברים שלנו.
כן, האמת שכתבתי משהו, אני מדבר איתך אחרי הפודקאסט.
זה נשמע. זה בשבילי.
לא עכשיו.
זה בשבילי, כאילו, אחר כך.
כן, אחרי זה, אני מדבר איתך אחרי זה.
סבבה. טוב, אז ככה, מדברים את הפודקאסט, יש לי משהו קטן שכתבתי אחרי שראיתי את הנאום של פרנק, שהוא עשה בגוגל, קודם כל, fun fact, סתם שתדע, גם פרנק אבגנייל יש לו פודקאסט, סתם שתדע, זה משהו משמעותי. כל מי שמשמע על הפודקאסט יש לו פודקאסט, פרנק אבגנייל עושה היום פודקאסט שהוא מדבר על סיפורי הונאה, הוא מדבר כאילו על כל מיני סקם סטוריס כזה, וזה הפודקאסט שלו.
הוא פריים כזה.
כן. עכשיו, כשראיתי את ההרצאה שלו בגוגל, מה שדיברתי עליו מקודם, הקטע הכי שהתחברתי אליו, הוא סיפר על זה שלפעמים אנשים רואים את הסרט, ואחרי שהם רואים את הסרט, הם שולחים לו אימיילים. כלומר, אנשים באמת מכל הגילאים, הוא אמר, מגיל 8 שלחו לי עד גיל 80. וכותבים לו מכתבים לאימייל, הם חושבים שהוא לא קורא אותם, אבל הוא קורא אותם. ובמכתבים בעצם כותבים לו, אתה כזה גאון, אתה מבריק מוחלט, והוא אומר כל פעם התשובה שלו לזה, הוא לא מבריק והוא לא גאון. הוא בסך הכל היה ילד. ואם הוא באמת היה מפריק בגאון, הוא לא היה צריך לעבור על החוק כדי לשרוד. והוא אומר שבהסתכלות לאחור זה כאילו, זה מטען מאוד מאוד כבד שיושב עליו. כלומר, זה משהו שהוא הוא נאלץ לחיות איתו. זה לא משהו שהוא מסתכל אחורה בגאווה ואומר, הנה, אני הייתי חייס ועשיתי מיליונים, ואף אחד לא חיפש אותי, ובסוף גם הצלחתי להתחמק מהעונש. הוא אומר שזה משהו שהוא באמת, שהוא מתחרט עליו כל יום של החיים שלו, הוא אומר, ממש, עד שאני אמות, אני חי עם זה כל יום.
What are you doing here? Listen. I'm sorry I put you through all this.
You go back to Europe, you're gonna die in Perpignan prison. Try to run here in the States, we'll send you back to Atlanta for 50 years.
I know that.
I spent 4 years trying to arrange your release. Had to convince my bosses at the FBI and the Attorney General of the United States you wouldn't run.
Why'd you do it?
You're just a kid.
I'm not your kid. You said you were going to Chicago.
My daughter can't see me this weekend. She's going skiing.
You said she was 4 years old. You're lying.
She was 4 when I left. Now she's 15. My wife's been remarried for 11 years. I see Grace every now and again.
I don't understand.
Sure you do. Sometimes it's easier living the lie. I'm gonna let you fly tonight, Frank. Not even gonna try to stop you. Because I know you'll be back on Monday.
Yeah. How do you know I'll come back?
Look. Frank. Nobody's chasing you.
זהו, שנסיים?
יאללה, יש לך עוד משהו להוסיף?
אני חושב שזה הכל. כל פעם אנחנו אומרים, טוב, מה, זה הכל, נכון? ואז במהלך השבוע אחרי אנחנו כאילו, יואו, לא דיברנו על זה, אנחנו צריכים לדבר על זה, לא, אנחנו חייבים לעשות פרק נוסף.
אני כל כך מתאר אותנו כאילו שנה הבאה, או שתיים כאילו, פשוט עושים רירנס כאילו להכל, פשוט פותחים את כל
הפרקים. כל הפרקים. אוקיי, חברים, אז שיהיה לכם שבוע מעולה ו...
תחשבו
אוהבים אתכם מאוד.
לתוך המציאות, אוהבים אתכם, תודה רבה
לכולם. ושתהיה לכם שנה טובה, שתהנו.
בעזרת השם, 2021.
הלוואי. ביי. ביי ביי.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue.